שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים בהלכות נחלות בפרק השלישי ובו 9 הלכות. הלכה א' מהרמב״ם, אין הבכור נוטל פי שניים בנכסים הראויים לבוא לאחר מיתת אביו, אלא בנכסים המוחזקים לאביו שבאו לרשותו, כלומר שהיו שייכים לאב וגם היו תחת ידו, שנאמר בכל אשר ימצא לו. בפסוק נאמר כי את הבכור יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, ומכאן שדין נטילה פי שניים הוא רק ברכוש שימצא ברשות האב בשעת מיתתו. כיצד? אחד ממורישי אביו שמת לאחר מיתת אביו, הבכור והפשוט, יורשין כאחד, וכן אם הייתה לאביו מלווה, כלומר הלוואה שילווה האב ומת טרם שנפרעה, או הייתה לו ספינה בים, ויש ספק אם תגיע חזרה, יורשין אותה הבכור והפשוט כאחד. ואף שהמלווה והספינה שייכות לאב, מכל מקום אינן תחת ידו בפועל. הלכה ב' הניח להן אביהן פרה מוזכרת או מוחכרת, כלומר שהזכירה אביהם לאחרים תמורת כסף או פירות, או שהייתה רואה באפר שטחי מרעה מחוץ ליישוב, וילדה, לאחר שאביהם נפטר, הבכור נוטל בה ובוולדה פי שניים. אף על פי שהפרה לא הייתה מצויה בידי האב, אלא ביד אחרים או במקום הפקר, הועיל וירכושו, היא נחשבת כמוחזקת בידיו לעניין בכורה. וגם השבח שהשביחה בהמה מחמת שהשמינה או שילדה נחשב ברשות האב. הלכה ג' שחט אחד ממכרי אביו בהמה, ואחר כך מת אביו, כלומר השוחט בהמה חייב לתת זרוע לחיים וכבל לכהן, וכאן מדובר שאב היה כהן ואחד ממכריו היה רגיל לתת לו אותן מתנות. נוטל פי שניים במתנות של אותה בהמה, כלומר שמתנות אלו נחשבות ברשות האב כבר משעה שנשחטה בהמה. הלכה ד' אין הבכור נוטל פי שניים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביו, שהרי לא היו מוחזקים בידי אב בשעת המיתה, אלא מעלה אותו השבח בדמים ונותן היתר לפשוט. כלומר, לאחר שהבכור נוטל פי שניים מהנכסים, הוא מעריך את שווי השבח שלהם, ודמי החלק היתר על חלקו נותן לאחיו כדי שיתלו כולם השבח בשווה. והוא שהשתנו הנכסים, כגון קרמל, תבואה לחה שלא נתבשלה, שנעשה שיבולים, וחפניות, תמרים בעודם בוסר, שנעשו תמרים. אבל אם שבחו מחמת עצמן ולא נשתנו, כגון אילן קטן שגדל ונעשה וארץ שאלת סרטון, כלומר קרקע שעלה בסחף וכתוצאה מכך היא השביחה, הרי זה נוטל בשבח זה פי שניים, שכל מה שגדל מעצמו ולא השתנה, נחשב כאותו הדבר עצמו שהוריש האב, והשבח תפל לעניין. ואם מחמת תוצאה השביח, אינו נוטל. הלכה ד' אין הבכור נוטל פי שניים במלווה, אף על פי שהיא בשטר, ובהלוואה בשטר כל נכסי החייו משעובדים למלווה, ואף על פי שגבו היתומים, קרקע בחוב אביהן, ואין אומרים שהקרקע נחשבת מוחזקת לאביהם, מפני שהיא עומד במקומה תמיד. היה לאב מלווה ביד הבכור, שילווה האב לבכור, הרי זה ספק אם ייטול בה פי שניים, הועיל וישנה תחת ידו, או לא ייטול, הועילו מחמת אביו, ירשנה, ועדיין לא בא לידו של אביו. לפיכך, ייטול ממנה חצי חלק בכורה. הלכה ו, בכור שמחר חלק בכורה קודם חלוקה, ממקרו קיים. אף על פי שעדיין לא חילקו אחים ביניהם את הנכסים, יכול הבכור למכור את חלק הבכורה שלו והמחירה קיימת. וכמובן שאת חלקו כפשוט יכול למכור קודם חלוקה וכן האחים בחלקיהם. מפני שיש לבכור חלק בכורה קודם חלוקה, משעה שמת האב חלק הבכורה נחשב כשייך לו. לפיכך, אם חלק עם אחיו במקצת נכסים, שהיו נכסים שבהם התחלק עם האחים בשווה ולא נטל פי שניים, בין בקרקע בין במיטלטלין, ונטל חלק כפשוט, ויתר בכל הנכסים, ואינו נוטל בשארן אלא כפשוט. כלומר, מכיוון שחלק הבכורה שבכל הנכסים נחשב כשלו, אם ויתר עליו במקום אחד ונטל כפשוט, גילה דעתו שמבטר על חלקו המיוחד בכולם. במה דברים אמורים? שאם חלק עם אחיו בחלק מהנכסים כפשוט ויתר על חלק הבכורה? שלא מיכה. אבל אם מיכה באחיו ואמר בפני שניים, ענבים אלו שאני חולק עם אחי בשווה, לא מפני שמחלתי בחלק בכורה. הרי זו מחאה, ולא ויתר בשאר נכסים. לא ויתר מפני שהבצירה לא משנה את הענבים שינוי מהותי. אפילו מיכה בענבים כשהן מחוברין, ובצרום וחלקום בשווה, לא ויתר בשאר נכסים. אבל אם דרחום, ואין כאן כבר ענבים אלא יין, וחלק עמהן בשווה ביין, ולא מיכה בהן מי שנעשה יין, ויתר בכל הנכסים, מכיוון שנשתנו הענבים שינוי מהותי, מחאתו בענבים אינה מחאה לגבי היין, והיה לו למחות מחאה חדשה. למה זה דומה? למי שמיכה בענבים, וחלק עמהן בשווה בזיתים, שרי ויתר בכל, וכן כל כיוצא בזה. הלכה זין, מי שיבם אשת אחיו, שמת אחיו בלי בנים ונשא את אשתו, הוא יורש כל נכסי אחיו המוחזקין. הגם שאב קודם בירושה לאחים, ואם אין אב, האחים מתחלקים ביניהם בירושה, במקרה שאחד מהאחים מייבם, הוא יורש את כל נכסי הנפטר. אבל הראויין לבוא לאחר מכאן, הרי הוא בהן ככל האחים, שהרי בכור קרא אותו הכתוב, שנאמר, והיה בכור אשר תלד, יקום על שם אחיו. וכשם שאינו נוטל בראוי כבמוחזק, כך אינו נוטל בשבח ששבחו נכסים אחר מיטת אביו, משעת מיטה עד שעת חלוקתו עם אחיו בנכסי אביו. כלומר, כאשר מת האב ולפני שחילקו את הירושה מת האח, מקבל היבם בנוסף לחלק שלו עצמו בנכסי אביו גם את חלק אחיו בירושת אביהם, ואם נכסים אלו השביחו קודם שחילקו את הירושה, אין היבם נוטל בשבח, מכיוון שהוא לא היה מוחזק בידו של האח שמת. ואפילו השביחו נכסים אחר שיבם וקודם שיחלוקו, כלומר גם אם השבח היה אחרי שיבם, כשכבר זכה באופן עקרוני בחלק אחיו, מכיוון שלא חילקו את הירושה בפועל, החלק השבח אינו נחשב למוחזק בידו. הרי הוא בשבח כאחד מן האחים. אף על פי שנוטל מן נכסים אלו שני חלקים, חלקו וחלק אחיו שיבם אשתו, הועילו מת האב וחיי כולם. כלומר, היבם מקבל גם את חלק אחיו בירושת האב, רק במקרה שמת האב קודם לאח. אך אם מת האח ורק לאחר מכן מת האב, לא מקבל היבם חלק אחיו, מפני שבשעה שמת האח, ירושת האב עוד לא הוחזקה בידו, והיא בגדר ראוי. וממילא תתחלק בין יורשי האב כפי הדין בדרך כלל. הלכה ח' כבר בארנו בלכות שכנים בפרק י"ב הלכה ב' שהבכור נוטל שני חלקים שלו כאחד במצר אחד, כלומר במקום אחד בסמיכות זה לזה. אבל היבם שחלק עם אחיו בנכסי אביו נוטל חלקו וחלק אחיו בגורל, ואם עלה גורלו בשני מקומות נוטל בשני מקומות. הלכה ט' אומר הרמב״ם, שומרת יבם שמתה, אישה שנפטר בעלה ללא בנים וממתינה לאחיו שיסענה, אפילו הסבא אחד מן האחים מאמר, משפחת בית אביה יורשי נכסה מלוג וחצי נכסה צון ברזל, ויורשי הבעל יורשים כתובתה עם חצי נכסה צון ברזל. כלומר, שומרת יבם נמצאת במצב ביניים עד שתתייבם, ילקח היא מתה חולקים את נכסיה בין יורשיה ויורשי בעלה, בהתאם למידת חזקתה באותם נכסים. נכסי מלוג הם נכסים שהביאה אישה לנישואין, והם בחזקת האישה והבעל אוכל פירותיהם. ומכיוון שהיו בחזקתה גם בזמן שהייתה נשואה ורק הפירות של הבעל, ירשו אותה משפחת בית אביה. נכסי צון ברזל הם נכסים שהביאה אישה והבעל קיבל עליהם אחריות להחזירה באותו הערך שקיבלם, מעמדם שנכסים אלו לא הוכרע אם הם בחזקת הבעל או האישה, ומשום כך חולקים אותם ביניהם יורשי הבעל והאישה. ביורשי הבעל חייבים בקבורתה, הועיל והם ירשו כתובתה. הממון שמתחייב הבעל בשעת הנישואין לשלם לאשתו אם יגרשנה או ימות, והוא בחזקת הבעל. הועיל והם ירשו כתובתה, וחכמים תקנו שהבעל חייב בגבורתה תמורת ירושת כתובתה, כמו שבארנו במקומו בהלכות אישות פרק ב הלכה י. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים הלכות נחלות בפרק השלישי. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר המשפטים הלכות נחלות בפרק הרביעי, ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אומר זה בני או זה אחי, או אחי אבי, או שאר היורשין אותו, אף על פי שהודה באנשים שאינן מוחזקין, שאין קרוביו, שאינם ידועים כקרוביו, הרי זה נאמן וירשנו, שרי יכול לתת להם נכסיו במתנה, בין שאמר כשהוא בריא, בין שאמר והוא שכיב מרע, כלומר חולה מסוכן עומד למות, אפילו נשתתק וכתב בכתב ידו שזה יורשי, בודקין אותו כדרך שבודקין לגיטין. הלכה ב', היינו מוחזקין בזה שהוא אחיו או בן דודו, ואמר אינו אחי ואינו בן דודי, אינו נאמן. אבל נאמנו על מי שהוחזק שהוא בנו לומר, אינו בני ולא ירשני, כשם שנאמן להעיד מהבכור, כדלעיל בפרק ב' הלכה י' ד'. והראה לי שאפילו היו לבן בנים, אף על פי שאינו נאמן לומר עליו אינו בני לעניין יחוס, ואין מחזיקין אותו ממזר על פיו, נאמנו לעניין ירושה ולא ירשנו. כלומר, שלאב יש נאמנות להעיד רק על יחוס בנו, ולכן כאשר יש לבן בנים, האב כבר אינו נאמן להעיד על היחוס של בנו, שרש לכך השלכה גם על בן בנו. הלכה ג', האומר זה בני וחזר ואמר עבדי הוא, אינו נאמן. אמר עבדי וחזר ואמר בני, אף על פי שהוא משמשו כעבד, נאמן. שזה שאמר עבדי, כלומר, הרי הוא לי כעבד, ששומע לו כעבד לכל צרכיו ובקשותיו. ואם היו קוראים לו עבד, בן מאה זוז וכיוצא בדברים אלו, שאין אומרים אותן בייחוד אלא לעבדים, הרי זה אינו נאמן. הלכה ד', היה עובר על בית המכס, שבו משלמים העוברים מס על רכושם, ובכלל זה על עבדיהם, ואמר, בני הוא זה. וחזר אחר כך ואמר, עבדי, נאמן, שלא אמר בני, אלא להבריח מן המכס, כלומר שלא ישלם עליו מס. אמר בבית המכס, עבדי הוא, וחזר ואמר, בני הוא, אינו נאמן, שאין אדם מחייב עצמו סתם במכס, וקורא לבנו עבדי. הלכה ה', העבדים והשפחות אין קוראים להן אבא פלוני ולא אמא פלונית, תואר של כבוד שיהיו מקדימים לשם האדם. שלא יבוא מן הדבר תקלה, ונמצא זה הבן נפגם, שאם בן האדון יקרא לעבד ולשפחה אבא ואמא, עלולים לחשוב שהוא הבן שלהם ושהוא עבד. לפיכך, אם היו העבדים והשפחות חשובים ביותר, ויש להם קול, דבר ידוע מפורסם, והרי כל הקהל מכירים אותן ואת בני אדוניהן, כגון עבדי הנשיא, הרי אלו מותרים לקרות להן אבא ואמא. הלכה וב, מי שהייתה לו שפחה, שפחה גויה, והבן הנולד ממנה, מתייחס אחריה ונחשב אפו עבד, והוליד ממנה בן, והיה נוהג בו מנהג בנים, שהתייחס אליו כבנו, או שאמר בני הוא, ומשוחרת היא אמו, ושפחה משוחרת דינה כגיורת, ובנה הוא ישראל, ומתייחס אחרי אביו. אם תלמיד חכמים הוא, או אדם כשר, שהוחזק בדקדוקי מצוות, הרי זה ירשנו. כלומר, אנשים אלו מכירים את האיסור לבוא על שפחה, וחזקה עליהם שלא יבוא עליה בעודה שפחה, אלא ישחררו אותה קודם לכן. ואף על פי כן, אינו נושא בת ישראל, עד שיביא ראיה שנשתחררה אמו ואחר כך ילדה, שהרי הוחזקה שפחה בפנינו. כלומר, לעניין יוחסין נחשב הבן כעבד, ורק לעניין ירושה נחשב כישראלי. ואם משאר האדיוטות הוא, ואין צריך לומר אם היה מן המפקירין עצמן לכך, כלומר שאינם נזרים באיסור בעילת שפחה, הרי זה בחזקת עבד לכל דבר, ואחיו מאביו מוכרין אותו, כלומר רשאים למכור אותו כעבד. ואם אין לאביו חוץ ממנו זרע אחר, אשת אביו מתייבמת, כדין אשת מת שנפטר ולא הניח צאצאים, ובין זה אינו נחשב זרעו. וזהו הדין שיראה לי שהוא הולך על יקרי הקבלה, כלומר עקרונות התורה שבעל פה. ויש מי שלא חולק בין קשרים לשאר העם לעניין שלא ימכרו אותו אחיו בלבד, כלומר בעלי דעה זו סוברים שהבחנה בין מי שווים מן הקשרים לבין מי שווים מן האדיוטות נכונה לכל הדינים מלבד מכירתו כעבד, שלעניין מכירת הבן כעבד בכל אופן אחיו אינם יכולים למכור אותו. ויש מי שהורה שאפילו ליורשו לא נחלוק בישראל. כלומר, לשיטה זו אין הבדל כלל אם האב הוא ישראל כשר או אדיוט, ובכל אופן הבן נחשב ישראל. ואין ראוי לסמוך על דבר זה. הלכה זין, כל היורשין יורשין בחזקה. כיצד? עדים שעידו שזה מוחזק לנו שהוא בנו של פלוני או אחיו, אף על פי שאינן עדי ייחוס ולא ידוע מיתת ייחוסין, כלומר שאינם יכולים להעיד על כך שהוא בן של אישה פלונית שהייתה אשתו של אביו, אך מעידים שכך ידוע ומקובל בציבור שהוא בנו, הרי אלו יורשין בעדות זו, וסומכים על החזקה גם לעניין עונשי מוות. הלכה ח', אומר הרמב״ם, יעקב שמת והניח ראובן ושמעון, ולא הוחזק לו בן אלא שניהם, כלומר אין ידוע על בנים נוספים. תפס ראובן לוי מן השוק, כלומר מבחוץ, ואמר גם זה אחינו הוא. ושמעון אומר, אני יודע, הרי שמעון נוטל חצי הממון, ואינו חולק את הירושה עם לוי, מכיוון שאינו מודה שהוא אחיהם. וראובן שליש, שהרי הודה שאין שלושה אחים, ולוי נוטל שטות, שישית, החלק הנותר, לאחר שראובן ושמעון נטלו חלקם. מת לוי ולא ניח בנים אחריו, יחזור השטות לראובן, שהרי ראובן נתן ללוי את השטות מחלקו בירושה. נפלו ללוי נכסים מאחרים, כלומר שירש את קרוביו, כגון את אשתו או בניו שנם קרובי אחיו, או קנה נכסים וכדומה, ולאחר מכן מת לוי. יחלוקו אותן ראובן ושמעון, שהרי ראובן מודה לשמעון שלוי זה אחיהם. ושמעון לא הכחיש זאת. השביח השטות מאליו, כלומר כגון שהקרקע שלוי קיבל מראובן, הצמיחה פירות ולוי לא הוציא הוצאות על כך, ואחר כך מת לוי, אם שבח המגיע על הכתפיים הוא, כגון ענבים שהגיעו להיבצר, הרי השבח הזה כנכסים שנפלו לו מאחרים ויחלוקו בהן. כלומר, כאשר הפירות עומדים להתלש ולהינשא על הכתפיים, דינם כתלושים ואינם שייכים לקרקע. ולכן נחשבים כנכסים נפרדים ואינם חוזרים לראובן יחד עם הקרקע, אלא ראובן ושמעון מתחלקים בהם בשווה. ואם עדיין לא הגיעו להיבצר, הרן של ראובן לבדו, שדינם כקרקע, מכיוון שהקרקע חוזרת לראובן, גם הפירות שעליה חוזרים אליו. אמר שמעון, אין לוי זה אחי, ונטל לוי בחלק ראובן כמו שבארנו, בפסקה הראשונה של ההלכה, ואחר כך מת לוי, לא יירש ממנו שמעון כלום, שהרי לטענתו לוי אינו אחיו, אלא ראובן לבדו יירש השטות עם שאר הנכסים האחרים שהניח לוי, והוא הדין בכל היורשין שיודעו מקצתן ביורשין אחרים, ולא יודעו מקצתן. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים הלכות נחלות בפרק הרביעי. שלום ובכל לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר המשפטים הלכות נחלות בפרק החמישי ובו תשע הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, זה הכלל ביורשין. כל שני יורשין שהאחד מהן יורש ודאי והשני ספק, אין לה ספק כלום, על פי הכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה. ואם היו שניהם ספק, שם הזה הוא היורש או שם הזה, חולקין בשווה. לפיכך, מי שמת והניח בן וטומטום או אנדריגונס, הרי הבן יורש הכל, שהטומטום ואנדריגונס ספק. טומטום הוא מי שאיברי המין שלו מכוסים, ואין עיקר אם הוא זכר או נקבה. אנדרוגינס, מי שיש לו איברי מין זכריים ונקביים, מעמדם ההלכתי של הטומטום ואנדריגונוס, מסופק עם דינם כבן או כבת. הניח בנות וטומטום או אנדריגונס, יורשות בשווה, והרי הוא כאחד מן הבנות. כלומר, הטומטום או אנדריגונוס נוטל חלק כאחת הבנות, שכן גם אם אינו בן, מגיע לו לפחות כאחת מהבנות. הלכה ב' כבר בערנו בלכות אישות דין הבנות עם הבנים במזונותן ובפרנסתן. במזונותן, הכוונה בכתובה, מתחייב הבעל שהבנות יקבלו מזונות מנכסיו עד שיפגרו או יתרסו. בפרנסתן, מתקנת חכמים, האב חייב לתת לכל אחת מבנותיו כעשירית מנכסיו לצורכי נישואיהן. ושם בערנו שהמזונות מתנאי כתובה, כלומר חובת המזונות היא בכלל התחייבויות שהטילו חכמים על הבעל להינשא, ודין גבייתן כגביית הכתובה. לעומת זאת הפרנסה איננה מתנאי כתובה אלא מוגדרת כחוב ודרכי גבייתה כשל גביית חוב. ובזמן שהנכסים מרובין, כלומר שיש בנכסי הירושה יותר מגדי מזונות הבנים והבנות עד שיפגרו הבנות, אין לבנות אלא מזונותיהן. והבנים ירשו הכל והתפרנסו הבנות באיסור נכסים, בעשיית נכסים, כדי שינסו לבעלים. ובזמן שהנכסים מועטין, אין לבנים כלום, אלא הכל למזון הבנות, והבנים ישאלו על הפתחים. לפיכך, מי שמת והניח בנים ובנות וטומטום או אנדרגונס, בזמן שהנכסים מרובין, הבנים יורשין ודוחין הטומטום אצל הבנות וניזון כמותן, ובזמן שהנכסים מועטין, הבנות דוחות את הטומטום אצל הבנים ואומרים לו, זכר אתה ואין לך עמנו מזונות. כלומר, מכיוון שמעמדו מסופק, ידו על התחתונה. בנכסים מרובים ייטול כבנות, ובנכסים מועטים יחזר על הפתחים כבנים, וכן דין האנדרוגינס. הלכה ג' מי שלא שעת אחר בעלה שלושה חודשים, שהוא הזמן שאישה שנתגרשה או נתאלמנה צריכה להמתין קודם שתנסה, כדי שיהיה אפשר להכיר אם היא מעוברת מבעלה הראשון, וניסית וילדה בן, ואין ידוע אם בן תשעה לראשון, שהעובר נולד לאחר תשעה חודשי הריון, והוא בנו של בעלה הראשון, או בן שבעה לאחרון. אין זה הבן יורש את אחד משניהם, מפני שהוא ספק. ואם מת הבן, שניהם, שני אבות המסופקים, יורשין אותו וחולקין בשווה, מפני ששניהם ספק, שמה זה אביו או זה אביו. הקדמה על הלכה ד', האישה שמת בעלה צריכה להמתין שלושה חודשים קודם שתתייבם, כדי שיהיה אפשר להכיר אם התעברה מבעלה הראשון ואינה זקוקה לייבום. ואם לא המתינה וילדה כעבור שישה חודשים מזמן הייבום, הבן הוא ספק בין תשעה חודשים מהבעל הראשון שמת, או בין שבעה חודשים מהיבם. וצריך היבם להוציאה בגט, שמה נתעברה מהבעל הראשון, והסורה היא על אחיו היבם. הלכה ד', יבמה שלא שעת שלושה חודשים ונתייבמה בתוך שלושה ואין ידוע אם בין תשעה לראשון או בין שבעה לאחרון, זה הספק אומר שמה בן המת אני וירש נכסי אבי כולן ואין אתה ראוי ליבם שאין אמי בת ייבום. והיבם אומר שמה בני אתה ואמך ראויה ליבום, ואם כן דינו כיבם שיורש את נכסי אחיו המת. ואין לך בנכסי אחי כלום. הועיל וגם זה היבם ספק שם היבם הוא, או אינו יבם, חולקין בשווה. וכן דין הספק עם בני היבם בנכסי המת שנתייבמה אשתו, כלומר אם מת היבם קודם שחילק את הירושה עם הספק, ובניו הוודאיים תובעים את הירושה, חולקין בשווה את נכסי המת שנתייבמה אשתו. הספק מחצה, ובני היבם הוודאין מחצה. מת היבם אחר שחלק עם זה הספק, ובאו בני היבם הוודאין לירש אביהם, אף על פי שיש לזה הספק לומר להם, אם אחיכם אני תנו לי חלק בירושה זו, שדינו לקבל חלק בירושה ככל אחד מהאחים, ואם אין אני אחיכם, אחזירו לי החצי שלקח אביכם, שאם הוא הבן של האח הראשון שמת, הרי הוא יורש אותו ולא היבם. אין לזה הספק אם אין בנכסי אביהן כלום, כלומר אינו יורש איתם בנכסים כאחד מהאחים, מפני הספק שמה הוא בנו של האח הראשון, ואינו מוציא מידן. אינו יכול לתבוע שיחזירו לו את החצי שלקח אביהם מנכסי האח הראשון, שמכיוון שכבר נעשה דין והספק יתחלק עם היבם, אין הוא יכול לבוא עכשיו ולערער על החלוקה. הלכה A, ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי אבי היבם, שמת הסב, ובאים היבם והספק לחלוק הירושה, היבם תובע חלקו וחלק אחיו שמת, והספק טוען שהוא בנו של המת ותובע חלקו, הרי יבם יורש ודאי, שהרי הוא בוודאי בנו של הנפטר, וזה הספק, אם הוא בן המת, יש לו חצי הממון, ולזה היבם חציו, ואם הוא בן היבם, אין לו כלום, לפיכך יירש היבם וידחה הספק, שבכל מקום שיש ספק ודאי, נדחה הספק מפני הוודאי כדלאל בהלכה א'. הניח היבם שני בנים ודאין, ואחר כך מת אבי היבם, הרי הספק אומר, אני בן המת, ויש לי מחצה, ולשניכם מחצה. יש לי מחצה, כלומר שיורש את הסב במקום אביו, ולשניכם מחצה, חלק אביהם היבם בנכסי הסב. והשניים אומרים לו, אתה אחינו, ובן היבם אתה, ואין לך אלא שליש בנכסי הזקן, החצי שמודה להם בו נוטלין, והשליש שמודים הם בו לא נוטלו. והשטות, שישית הנשאר, חולקין אותו בשווה, הוא נוטל חציו ושניהם חציו. מת הספק, ובאים היבם ואביו להירשנו, היבם טוען שהספק בנו, והסב טוען שהספק נולד מבנו שמת, ועל כן הוא זכאי בירושתו. הרי היבם אומר, שמה בני הוא ואני הירשנו, ואבי היבם אומר, שמה בן בני המת הוא ואני הירשנו. חולקין בשווה. מת היבם ללא בנים אחרים, ובאים הספק והסב להירשנו, הרי הספק אומר, בנו אני והירשנו, ואבי היבם אומר, שמה בן בני האחר אתה, וזה אחי אביך הוא, ואני הירשנו, חולקין בשווה. הלכה וב, מי שנפל הבית עליו ועל אשתו, ואין ידוע אם האישה מתה תחילה, ונמצאו יורשי הבעל יורשין כל נכסיה, יורשי הבעל בניו מאישה אחרת או אביו או אחיו, או הבעל מתחילה ונמצאו יורשי האישה יורשין כל נכסיה, יורשי האישה כוונה ממשפחת אביה או ילדים שהיו לה מבעל אחר. כיצד דינם? מכיוון שיש כאן ספק הולכים אחרי חזקת הנכסים ונותנים אותם ליורשי מי שמוחזק בהם. מעמידים נכסי מלוג בחזקת יורשי האישה, והכתובה עיקר ותוספת בחזקת יורשי הבעל. כלומר, התחייבות שהבעל מקבל עליו בשעת הנישואים לשלם לאישה אם ימות או יגרשנה, אין הסכום הקצוב שקבעו חכמים עיקר, אין התוספת שהוסיף מעצמו על סכום זה, וחולקין בנכסי צון ברזל. יורשי האישה נוטלין חציין ויורשי הבעל חציין. אבל אם נפל הבית עליו ועל אמו, ואין ידוע מי מת ראשון, ויש ספק אם ירושת האם הגיעה לקרוביה או לקרובי הבן, ומדובר במקרה של הבן אין ילדים, שאם יש לו הרי הם יורשים בין מצד הבן ובין מצד האם. מעמידין את נכסי האם בחזקת יורשי האם, שהן יורשין ודאין, שקרובי האם הם ודא במעמד של יורשים שלה, ולכן מוחזקים בירושה. אבל יורשי הבן שאינם ממשפחת האם אינם במעמד של יורשים מצד קרבתם אליה, אלא הם יורשים אותה רק במקרה שהבן מת אחריה, שאז יורשים אותה מכוחו. מכיוון שכאן יש ספק אם אכן כך קרה, הם יורשיה בספק. אבל יורשי הבן ספק כן, שאם מת הבן תחילה, אין לאחיו מאביו בנכסי אמו כלום, שאין הירושה מוסבת במקרה זה למשפחת אבי הבן, כמו שבארנו לעיל בפרק א' הלכה י' ג'. הלכה זין, נפל הבית עליו ועל בן ביתו, ואין ידוע מי מת קודם, האב או הנכד, ומדובר שהיה לסב רק בת אחת ובנה הוא היורש את הסב. אם האב מת תחילה, בן ביתו יירשנו, ונמצאו הנכסים של יורשי הבן, שאם הסב מת תחילה זכה הנכד בירושה, ואחרי מותו מקבלים אותה יורשיו שהם משפחת אביו. ואם בן ביתו מת תחילה, אין הבן יורש את אמו בקבר כמו שביארנו לעיל בפרק א' הלכה י' ג', וכיוון שמת בן ביתו לפניו, ירושת הסב שעוברת לאמו אינה מגיעה אליו כשהוא בקבר, אלא מגיעה ליורשי הסב. ונמצאו הנכסים של יורשי האב, לפיכך יחלקו יורשי האב עם יורשי בן הבת, ששניהם יורשים מספק. ואף שגם כאן כמו בהלכה קודמת יורשה והם ודאי במעמד של יורשים, ואילו יורשה בן אינם במעמד כזה, אין יורשיו נוטלים את כל הנכסים, ותם הדבר שבמקרה אמור כאן הירושה עברה מן הסב אל ביתו המתה, ועל ידי כך יצא מחזקת יורשי הסב. ומכיוון שלשני הצדדים יש ספק שווה אם הם יורשים אותה או לא, חולקים. וכן אם נשבע האב ומת בן ביתו במדינה, שנם באותו המקום ולא ידוע מי מת קודם, או שנשבע בן ומת אבי אמו במדינה, יחלקו יורשי האב עם יורשי בן הבת. הלכה חת, נפל הבית עליו ועל אביו או שאר מורישיו, ולא היו לו נכסים פרט לנכסים שיורש מאביו, שאר מורישיו, הכוונה לקרובים האחרים שהוא יורש אותם. והייתה עליו כתובת אישה ובעלי חוב, יורשי האב אומרים, הבן מת תחילה ולא הניח כלום, ועבד החוב. ובעלי חובות אומרים, האב מת תחילה וזכה הבן בירושתו. ויש לנו לגבות מחלקו, שהנכסים שירש מאביו נשתעבדו לחוב. הרי הנכסים בחזקת היורשים. כיוון שהם יורשים בכל אופן, בין אם מת האב לפני הבן, בין אם מת אחריו, ועל האישה ובעלי חובות להביא ראיה, או ילכו להן בלא כלום. כלומר, אם בעלי החובות רוצים להוציא מהם את חובם, עליהם להביא ראיה שהאב מת קודם והבן ירש אותו. הלכה ט' אומר הרמב״ם, דין אלו שמתו תחת המפולת או שטבעו בים, או שנפלו לאש, או שמתו ביום אחד, וזה במדינה ואחר במדינה אחרת, דין אחד הוא, שבכל אלו וכיוצא בהן, אין יודעין מי הוא שמת תחילה. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות נחלות, בפרק החמישי, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדין ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.